טוב, אז שלום לכולם. אנחנו בעזרת השם מתחילים דין אין מבטלין איסור לכתחילה. הנושא שלנו נושא משמעותי גם בעיון שלו, גם בהלכה שלו. כמו שאמרתי, בכל בית היום עושים קוני שייקים ודברים אחרים, ורוצים לטחון, ולפעמים רוצים לקנות קוני פירות או דברים שהם לא בהכרח נקיים מתולעים. האם אפשר לטחון אותם, אי אפשר לטחון אותם, השאלה היא גם במפעלים. אנחנו ננסה לראות היום את יסודות הדין, את הסברות המרכזיות, בעזרת השם, בשיעור הבא ננסה לראות השלכות הלכתיות של הסברות השונות שנדבר היום, ובשיעורים הבאים להמשיך לראות עוד יסודות ונקודות שיש להם משמעות גם למעשה. אז אני משתף אתכם במצגת.
הרב, אפשר בקשה?
כן.
אם אפשר שכל אחד מפה ירשום את השם שלו המלא ושם פרטי של משפחה בזום, כדי שאוכל לרשום אותו.
זה רעיון מצוין. אז אם כל אחד יכול לרשום את השם המלא שלו, זה יהיה מעולה. אני בינתיים. רואים את המצגת ששיתפתי?
כן, רואים.
רואים על.
יפי.
אבל כולם כתובים ברשימה, איך אפשר לוודא שכולם כתובים ברשימה?
אנחנו נבדוק את הכל אחרי זה. קודם כל, תשימו את השמות שלכם כאן, ואחרי זה אנחנו ננסה לבדוק את הכל. תודה, תודה לשניכם על שני השדרוגים פה. טוב. טוב, אז אתם רואים את המצגת, נכון? את השקופית הבאה.
כן, רואים.
יופי. המשנה בתרומות אומרת צאה, בתרומות פרק ה' משנה ת', צאה תרומה שנפלה לפחות ממאה.
רב, לא העברת את השקופית.
רואים.
לא רואים את השקופית
הבאה.
עשית נראה לי סטופ
שייר
או משהו. טוב.
רגע. צריך לראות איך לעבוד פה בה. לא, לא יודע.
הריבוע נראה לי זה היה סטופ שייר.
נעשות שנייה. טוב, שנייה, אני מוריד את זה, בוא נחזיר ונראה אם זה עובד עכשיו. טוב, תגידי אם רואים עכשיו.
כן, רואים.
טוב. אז שאה תרומה. שנפלה לפחות ממאה. ואחר כך נפלו שם חולין, אם שוגג מותר ואם מזיד אסור. אז המשנה אומרת, נפלה שאה תרומה לפחות ממאה חולין, ואחר כך הוסיפו במזיד עוד חולין כדי שיתבטל במאה, תערובת אסורה. אז מהמשנה שלנו יוצא שאין לבטל איסור לכתחילה, ושאם ביטל התערובת אסורה, ובירושלמי מבואר שהדבר הזה אמור גם בשאר הדברים, לא רק במקרה שלנו, לא רק בתרומה, אלא גם בשאר הדברים, אז אנחנו מבינים שיש איסור לבטל איסור לכתחילה, ואנחנו צריכים לנסות לברר קודם כל את מקור הדין, והאם זה דאורייתא או דרבנן, שזה הדבר הראשון שאנחנו צריכים לברר. אחרי זה לברר את אופי הדין ואת הסברות השונות של הדין, ואחרי זה לברר את היקף הדין, את כל המקומות שבהם אנחנו מוצאים את הדין הזה, ונסות לברר את המשמעות שלו בפריסה רחבה יותר. אז יש לנו סוגיה שלמדנו אותה בדין טעם כעיקר, ואנחנו נראה אותה כעת בהקשר שלנו. גמרא בחולין צדיק ח' עמוד ב', שממנה סוגיה שממנה ראשונים למדו את הדין בנושא שלנו. אומרת הגמרא שם מנסה ללמוד דין ביטול בשישים מזרוע בשלה. זרוע בשלה, הנזיר לוקח את אל השלמים ומבשל אותו יחד עם הזרוע. ולמרות שהזרוע אסורה עליו, היא מותרת רק לכהן, או נזיר, הוא לא כהן, אבל יש שם יחס של 1:60, ולכן האיסור של הזרוע בטל. אומרת הגמרא, ושניהם לא למדו אלא מזרוע בשלה, דכתיב, ולקח הכהן את הזרוע בשלה, ותניא, בשלה, אין בשלה אלא שלמה, שהוא לקח את הכל ביחד. רבי שמעון בר יוחאי אומר, אין בשלה אלא שנתבשל עם העיל. אומרת הגמרא, והתניא, זהו היתר הבא מכלל איסור. זהו למיעוטי מאי, לאו למיעוטי כל איסורין שבתורה. כלומר, הגמרא בהתחלה לומדת מאל נזיר דין ביטול בשישים, שהזרוע בטלה בשישים בעין. אבל הגמרא אומרת, אי אפשר ללמוד מכאן לשאר המקומות. ולמה אי אפשר ללמוד לשאר המקומות? כי יש לנו איזה משהו מיוחד כאן. הברייתא אומרת שזה היתר הבא מכלל איסור. זאת אומרת, יש כאן איזה היתר מיוחד, דין מיוחד, היתר מיוחד, שהוא רק באל נזיר. הוא לא קיים משאר הדברים. והגמרא אומרת, אולי זה ביטול בשישים. אז את ביטול בשישים, נכון שבאל נזיר הזרוע בטלה בשישים. אבל אתה לא יכול ללמוד מכאן לשאר הדברים. רק באל נזיר יש ביטול בשישים. בשאר הדברים אין ביטול בשישים. ואז הגמרא מנסה למצוא דינים אחרים, שבהם מקלים באל נזיר, ומחמירים בשאר איסורים. זאת אומרת, הגמרא, והתניה, זהו יותר מרחנה איסור, לימות אימה, אליו לימות עם כל איסורים של התורה, אמר המאי, לא נצריכה אלא לרבי יהודה. דאמר, מין ומינו לא בטיל. כמש מלן, דאח הבטיל. אז אולי הדבר הזה נלמד לרבי יהודה, שהתורה מקלה באל נזיר, למרות שזה מין ומינו. רבי יהודה חושב שמין ומינו לא בטל, היא מקילה באל נזיר למרות שזה מין ומינו, והיא לא מקילה בשאר מין ומינו ושאר האיסורים, כדעת רבי יהודה. כלומר, אולי זה בא ללמד על מין ומינו, שהדבר הזה קיים, הביטול קיים רק באל נזיר, לא קיים בשאר איסורים. אז שואלת הגמרא, אולי נלמד מאל נזיר שגם שאר האיסורים בטלים מין ומינו, שואלת הגמרא, ולי גמר מיני, בוא נלמד לשאר האיסורים. עונה שנלמד ששאר האיסורים גם כן בטלים מין ומינו, עונה הגמרא, חידוש הוא. ומחידוש לא גמרינה. יש כאן חידוש, ואנחנו לא לומדים מחידוש, ולכן אי אפשר ללמוד לשאר התורה. ולכן הגמרא אומרת אחרי זה, שזה בא לדבר על טעם כעיקר, ואת סוגיית כלם כעיקר כבר למדנו, אז נעזוב כרגע את עניין טעם כעיקר, ומכאן המחלוקת של הראשונים, האם טעם כעיקר דאורייתא או דרבנן, ואת זה נעזוב כרגע. אבל הגמרא אמרה שאי אפשר ללמוד מאל נזיר לשאר התורה, כי מדובר על חידוש. מה בדיוק חידוש? אומר רש"י, חידוש הוא דלכתחילה היתר לבטל האיסור. כלומר, העובדה שמותר לבטל איסור לכתחילה, זה נחשב לחידוש. ולכן אתה לא יכול ללמוד מזה לשאר המקומות האחרים. לפי הקריאה שאנחנו קוראים את רש"י, יוצא שיש איסור תורה לבטל איסור לכתחילה. זאת אומרת שבאל נזיר יש חידוש שמותר לבטל איסור לכתחילה. חידוש מיוחד שאתה יכול לקחת את הזרוע ולבטל לכתחילה בעין, אבל זה חידוש רק באל נזיר, ואתה לא יכול ללמוד מכאן לכל התורה כולה, רק אצלנו יש את החידוש הזה שמותר לבטל את האיסור. אבל בשאר התורה אסור לבטל איסור לכתחילה. ולפי הקריאה הזאת של רש"י, יש לנו מקור בתורה, חידוש, איסור תורה, שאין מבטלים איסור לכתחילה. כך כותב בצורה מפורשת הרשב"א בשם הרייבד, דעת הרייבד ז"ל ואיסור משהו, כן, איסור משהו זה הספר של הרייבד, זה שמו של הספר.
אבל התורה קראה לזה חידוש, לא כל כך הבנתי.
כן, ואין מבטלים איסור לכתחילה מדינה דאורייתא.
לא, אבל מה המקור בתורה? לא כל כך הבנתי.
לא, המקור בתורה שהתורה אומרת שבאל נזיר מותר לבטל איסור לכתחילה, ויש לנו ברייתא ש... נכון, אתה צודק, זה לא פסוק בתורה.
היא אומרת מה עושים שם.
ברייתא שאומרת... כן, אבל ברייתא שאומרת שיש כאן חידוש, שרק כאן התירו.
אוקיי, אז אין מקור בתורה, כאילו ככה, רואים שהברייתא סוברת, זה לא המקור בתורה, רואים שהברייתא סוברת שיש איזשהו מקור בתורה.
נכון.
אסור לבטל.
נכון.
ולא זה המקור.
נכון. רואים שהברייתא סוברת לפחות, לא יודע אם זה לא המקור, אבל הברייתא...
זה נראה בעצם,
לא? כן, לברייתא יש איזו ידיעה שאל נזיר הוא חריג, ושבשאר המקרים התורה אוסרת. לבטל איסור לכתחילה, זה הקריאה שאפשר לקרוא פחות או יותר. אתה צודק, זה פחות או יותר הניסוח. בכל מקרה, זו דעת הרייבד, וזו דעת רש"י, ועוד ראשונים, ואנחנו ננסה עוד להתייחס לזה אחר כך.
אבל מה נפקא מינה של הצלדין דאורייתא? זה אומר שמדאורייתא אסור לקחת זה להפיל, או שזה פשוט לא מתבטל?
אז אנחנו נדבר על זה עוד מעט, אבל בפשטות, גם מי שחושב שזה דאורייתא, לא חושב שזה לא מתבטל, אלא רק חושב שאסור לבטל. בפשטות מוסכם שהשאלה אם זה מתבטל או לא מתבטל, זה רק קנס דרבנן. ואנחנו ננסה להתייחס לזה בעזרת השם.
סליחה, אבל אפשר שוב את דעת הרשב"א, לא כל כך הבנתי מה...
כן, הרשב"א, הרייבד למעשה אומר, הגמרא אצלנו אומרת שאל נזיר, הזרוע, לכתחילה מבשלים את הזרוע עם העין ומבטלים את הזרוע בעין. מבטלים בשישים, הזרוע אסורה באכילה, העין מותר באכילה, מבטלים לכתחילה את הזרוע בעין, ביטול בשישים. הגמרא גם אומרת, שיש לנו ברייתא שכאן מדובר על חידוש, שאין נזיר זה חידוש ואי אפשר ללמוד מכאן לכל התורה, כלומר, ואין נזיר יתירו דברים שבכל התורה, התורה אוסרת. ומכאן למדו רש"י והרייבד, שבאין נזיר מותר לבטל איסור לכתחילה, וזה דין, דין מיוחד באין נזיר, ובכל התורה אסור לבטל איסור לכתחילה. זה חידוש מיוחד באל נזיר, שרק באל נזיר מותר לבטל איסור לכתחילה, בשאר התורה אסור לבטל איסור לכתחילה. מכאן שיש איסור דאורייתא לבטל איסור לכתחילה. אם אני לוקח את הקריאה הזאת עד הסוף, אז לכאורה מי שלוקח, לכאורה, אנחנו תכף נראה שיש הרבה סיבות להגיד אחרת, אבל מי שלוקח משהו עם תולעים ומרסק, לכאורה נגיד שהוא עובר על איסור דאורייתא, מבטל איסור לכתחילה. לכאורה, אני אומר, אנחנו, גם לשיטה הזאת אנחנו נגביל את זה, אני רק אומר, כאילו זה מה שנראה בינתיים. אז זו דעת הרשב"א בשם הרייבד. ואני רוצה כרגע לראות את דעת התוספות. התוספות מצוטטים בתוך הרשב"א ובעוד ראשונים. אומרים התוספות, ואם תאמר המאי לא שני לי לעולם ב-60 או ב-100, וזהו שמבטאים אותו לכתחילה, למיעוט תשאר 20 שבתורה שהם מבטאים אותו לכתחילה. וכדאמרינן, וזרוע בשלה, חידוש הוא, תשאר 20 מבטאים אותו לכתחילה, וזה מבטלים לכתחילה. וצלטו בתוספות, דמדאורייתא מבטלים. והדקה אמר, אין מבטלים, מדרבנן אמרינן. והדאמרינן חידוש הוא, שחידשה התורה, מה החידוש? חידוש הוא שזה מצווה לבטלו, מה שאין כן בשאר איסורים, ומכל מקום אולי מבטל האיסור לכתחילה, וכאן מצווה לבטלו. אז נסביר את הדברים. התוספות לא הסכימו לקבל את הגישה של הרייבד, של רשי. אם באמת היה איסור תורה, לבטל איסור לכתחילה, והיה בכך היתר מיוחד באל נזיר, הגמרא יכלה להביא את זה כנפקמינה, כביאור למשפט, זהו היתר הבא מכלל איסור. כלומר, הגמרא מנסה לחפש מקרה שבו יש לנו דבר שמותר באל נזיר, מותר לכתחילה, ואסור בכל התורה כולה. כל הזמן הגמרא מנסה לחפש מקרה כזה. אומרים התוספות, אם באמת אין מבטלין איסור לכתחילה, זה איסור דאורייתא, וזה רק היתר מיוחד באל נזיר. אז הגמרא הייתה מביאה את זה כדוגמה, כביאור המשפט, זהו היתר הבא מכלל איסור, שמותר באל נזיר לבטל איסור לכתחילה, ובשאר התורה אסור. מכך שהגמרא לא הביאה את זה, סימן שמהתורה תמיד מותר לבטל איסור לכתחילה, וכל האיסור הוא רק דרבנן. אני אנסה לכתוב את זה אולי כאן בצד. אז אם היה מותר לבטל איסור לכתחילה, והיה בכך היתר מיוחד רק באל נזיר, ששם מותר לבטל איסור לכתחילה, כי באל נזיר מותר לבשל את הזרוע עם העין, הגמרא הייתה מביאה דין זה כפירוש למשפט, זהו היתר, בסוגריים אני כותב, היתר מיוחד באל נזיר לבטל איסור לכתחילה, זהו היתר, היתר מיוחד שיש באל נזיר, הבא מכלל איסור שבכל התורה אסור לבטל איסור לכתחילה. אז תוספות למעשה אומרים, באמת, לא יכול להיות שזה דין דאורייתא, זה רק דין דרבנן, מדאורייתא מותר לבטל איסור לכתחילה, ואם היה אסור מדאורייתא לבטל איסור לכתחילה, זאת הייתה צריכה להיות הנפקמינה שהגמרא מביאה, שבזה אין לזיר, קל מכל התורה שבאין לזיר מותר לבטל איסור לכתחילה, בשאר התורה אסור לבטל איסור לכתחילה, מכך שלא הביאו את זה, סימן שהיתר לבטל, שאיסור, דין אין לבטל איסור לכתחילה, הוא רק דרבנן, ומדי אורייתא מותר לבטל איסור לכתחילה. ולמעשה, איך מסבירים תוספות את הגמרא? התוספות אומרים, מה שהגמרא אומרת, חידוש הוא, החידוש הוא לא שמותר לבטל איסור לכתחילה, כי בכל התורה מותר לבטל איסור לכתחילה. החידוש הוא שמצווה לבטל את האיסור לכתחילה. החידוש הוא שמצווה לבשל את העין עם הזרוע. זה חידוש. אבל היתר לבשל את הזרוע עם העין הוא לא חידוש, כי בכל התורה הדבר הזה מותר, ולכן זה לא חידוש. אלה למעשה דברי התוספות.
הרב, התוספות שבגמרא הוא כמו הרעבד?
לא ברור לגמרי עכשיו, אני לא אתייחס אליו עכשיו, אני אתייחס אליו אחרי זה. אני אולי אעשה כדי שיהיה לי קל לכתוב לכם. אני אעשה את זה ככה.
הרב, בתחילת הפירוש של הרב, הרב התכוון לכתוב אסור, אם היה אסור לבטל איסור לכתחילה?
נכון.
זה היה בכך יותר מיוחד.
תודה. בואו נעשה שנייה שכפל שקופית, וכאן נעשה את המשך התוספות. וכאן נכתוב את ההמשך, פירוש הגמרא לפי התוספות. חידוש הוא, חידוש באל נזיר שיש מצווה לבטל איסור תחילה, לבשל את הזרוע עם העין. אולם, היתר לבטל איסור לתחילה, איננו חידוש וקיים בכל התורה. טוב, אז זה ההסבר של הדברים בשיטת התוספות. ולאור זה, כמובן שאין קושי בגמרא, שכן מותר מהתורה לבטל את איסור בכל האיסורים, כמו באל נזיר, אלא שיש כאן מצווה. אז יש הבדל בין נזיר לשאר איסורים, זה לא שאין הבדל, אבל אין איסור הבא מכלל יותר, זה לא שזה איסור, יש מצווה מיוחדת באל נזיר, לבשל את הזרוע עם העין. האם יש קושי בדברי התוספות במילים חידושו? האם דברי התוספות הם פשוטים, שיטת התוספות, או שגם בזה יש איזה חידוש, שזה לא כך פשוט? המאירי טען שהמשפט שתוספות אומרים חידושו לא מסתדר כל כך לפי המאירי, לפי התוספות. למה? חידוש זה כשהתורה מתירה דבר שהוא בדרך כלל אסור, או שהיא אוסרת דבר שבדרך כלל מותר. זה חידוש. אבל אם התורה מצווה לעשות דין מסוים שאין בו איסור, למשל בעין, שהיא אומרת לעשות, זה לקחת את הזרוע, לבשל עם העין, אם אין בזה איסור, אז אין בזה חידוש. כל מצווה יש לה דינים שלה. כל קורבן יש דינים שלו. לפעמים אנשים אוכלים אותו או לא אוכלים אותו. זה לא חידוש. זה לא חידוש, חידוש אתה יכול לדבר עם התורה אוסרת או מתירה. אבל לצוות דבר שהוא מותר, זה לא חידוש. כך אומר המאירי, חדשה, נראה מה יצא לנו. מאירי? דברי התוספות. דברי התוספות קשים במילים חידושו. למה זה קשה? חידוש הוא כאשר התורה מתירה דבר מסוים שאסור במקומות אחרים, או שאוסרת דבר מסוים שמותר במקומות אחרים. וזה אפשר להגיד שזה חידוש. אבל אם הדבר מותר, אלא שהתורה אומרת שכאן יש מצווה לעשותו, אין לך חידוש. מה החידוש פה? מה החידוש שיש מצווה לבשל? אם מותר לבשל בכל מקרה, אז מה החידוש שיש מצווה? הרי בכל מצווה, אולי אני יכול, הרי בכל מצווה יש דינים משלה. אז מה, מה החידוש פה? התורה אומרת שצריך לבשל את העין. מה החידוש? בכל מקרה, שמותר לבשל, אז זה מצווה שצריך לבשל. למה זה חידוש ואין נזיר? זה חידוש שמצווה לבשל ואין נזיר? זה המצווה שאין נזיר לבשל. אז לא כל כך ברור מה, מה החידוש שיש כאן. שואל המאיר, כן.
לפי התוספות שמהתורה בעצם מותר לבטל איסור מלכתחילה, אז למה זה גנאי? כאילו, מאיפה הוא מביא את הנקודה שזה גנאי לבטלו?
עכשיו, למעשה, מה שאתה אומר על גנאי, מי דיבר פה עכשיו? רק תגידו כל פעם את השם של מי שמדבר, כי אני לא רואה את כולכם כרגע. מי דיבר?
אור רוזן.
אור, אני רואה אותך עכשיו, בסדר? אז אור אומר, מה הגנאי פה? אז בואו ננסה לבדוק, כי הדבר הזה של גנאי מבואר יותר בדברי הרשב"א, בתורת הבית. הרשב"א בתורת הבית אומר, תרצו בתוספות דאורייתא מבטלינן, ודאמרינן אין מבטלין, מדרבנן. ועד אמרינן אחל חידושו, עכשיו כאן הוא עוזר לנו גם הרשב"א, שימו לב, הכי כאמר, חידושו שחידשה תורה לבטלו.
רק אני שומע נקודה?
מה שאין כן באלמה, שאף על פי שמותר לבטלה, גנאי הוא לבטלה. וכל שכן שאין מצווה לבטלה, וכאן אפילו מצווה יש בו. מה הרשב"א אומר ואיך זה עוזר לתירוץ שאלת המאיר?
כי זה לא דבר רגיל שהוא מותר. הוא גנאי, אז כן יש חידוש כשהתורה אומרת שזה מצווה.
למעשה רשב"א אומר, תראה, מהתורה מותר לבטל איסור, כמו שהתוספות אומרים, אבל זה גנאי. ואז אם התורה מצווה לבטל איסור לכתחילה, אז זה לא רק איזה מצווה כזאת, זה מראה שאין נזיר הוא חריג, ודבר שבדרך כלל גנאי לעשות אותו, למרות שאין איסור לעשות אותו, אבל גנאי מצווה לעשות אותו כאן. זאת אומרת, אם זה היה מותר לגמרי ולא היה גנאי ולא היה שום דבר, זה באמת לא היה חידוש. מה התורה, זה שהתורה מצווה כאן, יש מצווה לכל דין ודין, זה לא חידוש. זה שזה חידוש, זה אומר, נכון שמהתורה זה מותר, אבל זה גנאי. ובגלל שזה גנאי, אז יש כאן בכל אופן חידוש, שהתורה אומרת, דבר שהוא גנאי, כאן אני מצווה לך לעשות את זה לכתחילה. אז לפי הרשב"א אנחנו מבינים ש ביטול איסור מותר מהתורה, אבל הוא גנאי. ולכן יש חידוש בכך שהתורה מצווה לעשות, לבטל את הזרוע אל הנזיר למרות שבדרך כלל זהו גנאי. אבל אין איסור תורה לביטול איסור לכתחילה.
הרב, זה קצת מרגיש שזה לא ממש מטרף את הקושיה של תוספות. כי זה כאילו גנאי, זה רק גנאי, זה לא איסור תורה. זה לא איזה משהו שאסור.
נכון, זה לא הכי טוב, אבל אפשר להבין בכל אופן שזה כן חידוש מסוים. שהתורה תתיר את הגנאי הזה. אפשר להבין, למרות שבאמת... זה נכון שזה לא אידיאלי, אבל לכל אחד יש קושי. אז... לתוספות יש קושי עם המשפט של חידושו, ולרשי והרייבד יש קושי מהמשפט, זהו היתר הבא מכלל איסור, שראינו שהתוספות אמרו, אם זה נכון, אז התורה, הגמרא הייתה צריכה להביא את זה בתור נפקא מינה, שמותר לבטל איסור לכתחילה ואין לזיר, ואסור בשאר הדברים לבטל.
הרב?
כן.
אבל מה, כאילו, התוספות בעצמו כותב שזה גנאי. זאת אומרת, בהמשך המשפט שם...
נכון, התוספות כותב, את מדברי הרשב הבאתי, שהוא, זה עוד יותר מובן, הרשב השני שהבאתי, שזה כאילו ההסבר של המילים חידושו.
הבנתי, אבל אם קוראים תכלס את התוספות, אז אין שום חידוש בתורת הבית. זאת אומרת, אם...
כן, זה החידוש בתורת הבית, הוא יותר בנקודה הזאת, ש... שזה ההסבר של
חידושו. הרב?
כן?
יש לי שאלה שלי, אולי שלב אחד קודם, מבחינת איך התוספות בתוך הגמרא, זאת אומרת, לפי תוספות, בעצם כן לומדים מזרוע בשאלה את עצם הדין של ביטול בשישים, רק מה שלא לומדים זה ש...
ביטול איסור לכתחילה.
שזה לכתחילה?
שמותר, לא. עצם זה שזה בטל בשישים, שהתוצאה היא,
כן.
שאם נפל משהו, זה בטל בשישים, זה אפשר ללמוד.
זה כן בשישים. לומדים.
זה אפשר ללמוד, אבל שלעשות את זה לכתחילה, זה חידוש. אני רוצה רגע להסביר את התוספות, את רשי, סליחה. ראינו שהתוספות יקשו על רשי, והרייבד מהמשפט זהו יותר רבה מכלל איסור. אבל באמת, בדברים שראינו קודם, בדברי הראשונים, הרש והרן, שמביאים את הרייבד, נראה שהמשפט הזה לא היה קשה. ולמה הוא לא היה קשה? יש לנו שני סוגים של איסורים. יש איסור של האדם, ויש איסור בתוצאה. או נקרא לזה איסור... בגברה, בחפצה, לא יודע אם זה בדיוק המילים כאן, אבל יש דבר שאסור לאדם לעשות. ויש דבר שהחפץ נאסר. במקרה שלנו, ברור לכולם שהחפץ לא נאסר, מהתורה. אולי מדרבנן, מכנס, אבל לא מהתורה. כך פשטו את הדברים. שכשאנחנו מדברים על ביטול איסור לכתחילה, אנחנו לא מדברים על התוצאה, אלא אנחנו מדברים על האדם. אם אנחנו מבינים את מה שאמרתי עכשיו, אז אפשר להסביר בצורה פשוטה את רשי והרייבד. למה אפשר להסביר בצורה פשוטה? מה המשפט זהו יותר רבה מכלל איסור? מה הגמרא חיפשה? מה הגמרא חיפשה שיש כולה באין נזיר ואין בכל התורה? היא חיפשה כולה בתוצאה, היא לא חיפשה כולה בתהליך, באדם. ובתוצאה אין הבדל בין אל נזיר לבין, לבין כל התורה. אם זה לא מובן, בואו נכתוב את זה, בסדר? שקופית חדשה. באור... שיטה רשי והרייבד. לא צריך כל כך. יש, למה הוא לא מגדיל את זה ככה? אולי עכשיו הוא יגדיל. טוב, ככה. ישנם איסורים על האדם, וישנם דברים שבהם החפץ נאסר. על איזה תוצאה. בצורה. ביטול איסור, התוצאה נותרת מהתורה. גם אם יש איסור תורה לבטל, אם ביטל, התערובת מותרת, אלא שחכמים תנסו, אבל התערובת מותרת, בסדר? עכשיו, זהו היתר הבא מכלל איסור. זה המשפט שאנחנו צריכים להבין אותו, נכון? לפי מה שאנחנו רוצים להסביר עכשיו, הגמרא חיפשה הבדל בתוצאה, בחפץ. היא חיפשה הבדל בתוצאה בחפץ שאל נזיר מותר, ושאר התורה אסור. ביטול איסור, אמנם אסור מהתורה על האדם, אבל התוצאה מותרת. ולכן מבחינת התוצאה אין הבדל בין אל נזיר ובין כל התורה. כך עולה מדברי הראשונים, שלמעשה התוספות אמרו, רגע, אם באמת אסור מהתורה לבטל איסור לכתחילה, אז מצאנו דבר שמותר באל נזיר, באל נזיר מותר לבטל, ובשאר התורה אסור לבטל. זה שהגמרא לא הביאה, זה סימן שבכל התורה מותר לבטל אל נזיר, אבל זה לא קשה לפי הרייבן. התורה חיפשה חידוש באל נזיר, לא במעשה של האדם, אלא בתוצאה. יש משהו, התורה חיפשה משהו שהוא אסור, שהתוצאה אסורה באל נזיר, והתוצאה מותרת בכל התורה. דין ביטול איסור לכתחילה זה לא דבר טוב. נכון שבאל נזיר עושים את זה לכתחילה ובשאר התורה אסור לעשות, אבל בשני המקרים האוכל מותר. ולכן אי אפשר להגיד שזה היתר רבה מכלל איסור, כי בכל התורה התוצאה מותרת, ולא רק באל נזיר.
יש לי
כן.
אז אם הרב אומר שבכל השאר התורה התוצאה מותרת, כלומר האוכל, אז למה שאני לא אתן למישהו אחר לבטל את האיסור, ואני אוכל, או הפוך, אני אבטל את האיסור, הוא יאכל. הרי אני ביטלתי את האיסור, ולי אסור, לא יהיה מותר. אם לא, אז אז מה זאת אומרת? אין פה באמת תוצאה מותרת, כי הרי הכל אסור.
אם נתת למישהו לבטל בכוונה, גם לך אתה אסור.
תראה, השאלה שאתה שואל היא שאלה מעניינת, אבל זאת שאלה שיש מקום לבחון אותה. האם דבר כזה יהיה אסור מהתורה, מדרבנן? יש מקום לבדוק. יש מקום לבדוק. זה דבר שאנחנו ננסה לראות אותו אחרי זה, מישהו שעושה בשביל אחרים. אז יש מקום לבדוק את זה, אבל לא, זה לא פתרון. זה לא קושייה כל כך, יש מקום לבחון.
אני מנסה להבין מה זה אומר תוצאה מותרת, כאילו, למי היא מותרת? סתם מותרת?
לכולם, גם לאותו אדם שביטל התוצאה מותרת.
אבל אי אפשר לאכול אותה.
לא, מותר לאכול. מהתורה מותר לאכול, זה לא מדרבנן אסור, אבל מהתורה מותר. אנחנו מדברים עכשיו מהתורה, מהתורה אין איסור לאכול.
לא, את זה הבנתי, אז לא... אני
אומר, מהתורה...
זה איסור על האדם, אז לא הבנתי מה זה. איסור על האדם כאילו לבטל, אבל בסופו של דבר, אם ביטלת, התוצאה מותרת.
בדיוק.
אוקיי, תודה.
כמו חלק מהדברים בבשר וחלב.
נכון. אני רוצה לסכם את הסוגיה לפי רש"י והרייבד ולפי תוספות הרשב"א והר"ן, כדי שיהיה ברור לכולם, בסדר?
אפשר רגע שאלה קטנה?
כן.
עוד לא צריכתי להבין, איך הגענו לביטול איסור לכתחילה מהסוגיה שמדברת על מין במינו?
כי זה לא משנה עכשיו באיזה שיטה זה, אם זה מינו, בכל מקרה, אנחנו מדברים עכשיו, זאת שהשאלה שלך היא שאלה כללית, שצריך לשאול אותה בטעם כעיקר ודברים אחרים, אבל הדבר העקרוני של ביטול איסור, הוא בכל מקרה יהיה... נכון, גם אם נעמיד את הסוגיה עכשיו לפי רבי יהודה או לפי שיטה אחרת, יש מקום לבחון, השאלה שלך היא שאלה טובה, שיש מקום לדבר עליה, אבל הגמרא בכל אופן ניסתה ללמוד עיקרון מהסוגיה כאן. זה נכון שהשאלה, יש מקום לבחון אותה, ודיברנו בה בסוגיה של טעם כעיקר והרחבה, בשאלה שאתה שואל עכשיו, מענו שהוא מיוחד על זה, אז לא נתייחס לזה כרגע, אבל... מהדמרה יוצא שמנסים ללמוד פה עיקרון, ולכן הוא יהיה טוב בכל מקרה, גם עם הסוגיה יש מקום לבחון לפי מי בדיוק מדברת. אז אני לא אתכנס לזה עכשיו, אם תרצה נוכל להפנות לדברים שדיברנו עליהם בדין טעם כעיקר, ובדין מינו, שעל זה כבר עברנו שוב. אני רוצה לנסות עכשיו לסכם את שתי ההבנות שרש"י והרייבד, בתוספות רשב"א והר"ן, אתם רואים את הטבלה? הכתב ברור מספיק בגודל?
כן.
אוקיי. בואו ננסה לראות איך לסדר את זה. ראינו את המשפט שאין נזיר הוא יותר רבה מכלל איסור, והגמרא מחפשת במה? אין נזיר הוא דבר רבה מכלל איסור. הדבר הזה, למי הוא יותר נוח לפשטות? לרש"י והרייבד או לתוספות?
לתוספות.
הוא יותר טוב לתוספות, נכון? זה בדיוק ראיית התוספות. לרש"י והרייבן, נכתוב כאן אולי רש"י והרייבן, נכתוב מתחת, רש"י והרייבן, יש איסור תורה, לבטל איסור לכתחילה. ונכתוב כאן, איסור תורה, אלא רק איסור ברבנן, לבטל איסור לכתחילה. לפי רש"י והרייבד, שיש איסור תורה לבטל לכתחילה, קשה, זה קטן קצת, נכון? נעשה להגביל את אחר, מדוע? הגמרא לא הביאה דין זה. אין לבטלים בתור ההבדל בין אל נזיר, ששם לבטלים, ובין כל התורה, ששם אסור לבטל. זה קצת קטן הכתב הזה, או אתם מסורדים אותו? עוד אחד, אני מקווה שאין לי מקום, טוב, ננסה. זאת השאלה שיש לנו על רש"י. וזאת הסיבה שלכן תוספות לא הסבירו ככה. תואם את שיטת התוספות. תואם את שיטת התוספות, בשני המקרים אין איסור מן התורה, ולכן הגמרא לא הביאה דוגמה זו. אז זה תואם את תוספות, רק לכתוב גם, אומנם יש הבדל בין המקרים, עניין מצווה לבטל, אבל אין הבדל באיסור לבטל. יש מצווה לבטל בין נזיר של הנביאים, ומצווה לבטל, יש מצווה לבטל ואין נזיר. עכשיו אנחנו חוזרים להסביר את התשובה ברייבד, ורש"י תשובה. אין מבטלין הוא איסור באדם, אבל לא בתוצאה. התוצאה, האוכל אותו, התערובת, מותרת מן התורה. הגמרא חיפשה הבדל בתוצאה. זה המשפט הזה. קשה אומנם לרש"י ולרגד, אבל אפשר להסביר אותו בדרך שהסברנו עכשיו. ואין נזיר חידוש. למי זה טוב?
לרש"י ולרעבד.
נכון. תואם את רש"י והרייבד. נסביר כאן. כי אל נזיר הוא בוא נכתוב כי אין נזיר הייתי קורא זה. אל נזיר הוא חידוש, נגיד את זה טיפה. אין נזיר הוא חידוש, כיוון שיש כאן היתר ניגוד לכל התורה שאסור לבטל איסורים. אז זה תואם את רש"י והרייבד. בתוספות אמרנו שקשה מצווה איננה חידוש. חידוש הוא עניין של כולה וחומרה. אבל דבר שמותר תמיד, והוא רק מצווה, איננו חידוש, זה בכל התורה קיים. ואמרנו תירוץ, ירשבה, שאין כאן איסור, אבל יש גנאי. זהו חידוש שהתורה תצווה לעשות דבר שהוא בדרך כלל גנאי. טוב, אז מוריי ורבותיי, קודם כל הסברנו את שיטות הגמרא, את שיטות הראשונים. להלכה, שולחן ערוך הביא את הדין, אבל לא ברור מפסיקת השולחן ערוך. כל כך, אם זה דברה את הדרבנן, יש מקום לבחון כאן. יש עוד ראשונים שדענו, הראה כותב שזה איסור דאורייתא, הרשב"א כותב שזה דין דרבנן. יש איזה ראה מעניין של החתם סופר, שצריך לחשוב אולי גם כן, שזה דאורייתא. השח מביא את שתי הדעות, בסימן צדיק ת', אבל מלשון השח נראה שזה דרבנן, כי הוא ככה מסיים, ומדברי הרב ונחל עזר בתשובה, סובר גם כן, כמאן דאמר שהוא דרבנן, נראה יותר שהוא סובר דרבנן. ערוך השולחן, נראה מדבריו שדעת רוב הפוסקים, שאין לבטים איסור לתחצי עליו, הוא רק דרבנן. אמנם השאלה היא מה זה אומר, בכל אופן, האם יש דברים שהם כן מדאורייתא, ובדברי ערוך השולחן בהמשך נראה דברים אחרים, שאני לא אתייחס אליהם, כרגע. אני רוצה, באמת הדעה מקובלת באחרונים שאיסור ביטול לכתחילה הוא דרבנן. זאת הדעה המקובלת. אולי נכתוב את זה בכל אופן רק כאן. לא, לא נכתוב. נכתוב כאן. הדעה המקובלת באחרונים. שביטול איסור לכתחילה ברבנן. זאת הדעה המקורית. אני רוצה לנסות להבין את הסברות של הדבר, גם אם זה דאורייתא וגם אם זה דרבנן, את היסוד של הדברים, מה הרעיון של הדין הזה, של ביטול איסור לכתחילה. למה לא מבטלים איסור לכתחילה? וכדי לענות על זה, אז יש לברר קודם כל מה המעמד של איסור שהתבטל. כשאתה מבטל איסור, בוא נאמר, הוא התבטל בטעות, מישהו נשפך פנימה, לא, לא לכתחילה, התבטל בטעות. מותר לאכול את התערובת. למה מותר? אפשר להבין בשתי צורות. אפשר להבין שהאיסור הפך להיות מותר, האיסור הפך ליתר. אפשר להבין שהאיסור נשאר אסור, אבל שהתורה קבעה שמותר לאכול אותו, הנהגה של התורה שמותר לאכול אותו. ואפשר לבדוק את זה בכמה סוגיות, למשל, יש מחלוקת ראשונים בדין חוזר ונאור, במקרה שאיסור התבטל בתערובת, התבטל, היה בטל ב-60, בטל, ופתאום נוסף עוד איסור, עכשיו הוא כבר לא בטל ב-60, בהתחלה הוא היה בטל ב-60, עכשיו הוא כבר לא בטל ב-60. האם אני אומר שהאיסור הקודם חוזר ונאור, ועכשיו אני אומר, זה כבר לא בטל ב-60, זה יהיה אסור, או לא? יש בזה מחלוקת ראשונים, ולכאורה הם נחלקו בדיוק בשאלה שלנו. אם אני אומר שהאיסור בטל לגמרי, אז הוא הפך להיות יותר גמור. אז אתה ביטלת, יש לך חזיר, התבטל בתוך תערובת. בטל ב-60, אז החזיר מותר לגמרי. הוא כבר לא איסור, הוא כבר לא חזיר. כמובן שאי אפשר לזהות אותו. הוא כבר לא חזיר. אם כך, זה שהוספתי עוד חזיר, זה לא מפריע. כי החזיר הקודם הפך להיות יותר, אז זה לא בעיה. עכשיו החזיר הזה, בודקים בטל ב-60 או לא בטל ב-60, לא בטל ב-60, זה בסדר. או שאני אומר, לא, לא, האיסור לא בטל. החזיר נשאר חזיר, אבל התורה מתירה לאכול, אם הוא פחות מ-60. לפי זה, אם הוספתי עכשיו עוד חזיר, ועכשיו החזיר הישן והחדש ביחד לא בטלים ב-60, אז התערובת תהיה אסורה. למה? כי האיסור שבלוח חוזר ונאור. למה החקירה הזאת חשובה לענייננו? אם איסור שבטל לא נחשב בכלל כאיסור, אפשר להבין, מסתבר, שלא יהיה איסור לבטל אותו לכתחילה. אבל אם אני מבין שהאיסור ממשיך להיות איסור, התורה אומרת, אפשר לאכול אותו. אבל האיסור ממשיך להיות איסור. אז לכאורה יש כאן איזו הנחיה שיותר איזה דיעבד כזה. כלומר, שמשמעות ההנהגה היא, שכיוון שאתה לא יכול לברר, והכל מעורבב, מותר לך לאכול. אבל אם הדברים מבוררים, יש לך איסור, ויש לך יתר, למה שיהיה יותר להרבב אותם לחתפילה ביחד? האם לכתוב את מה שאמרתי עכשיו, לנסות להסביר את זה בכתיבה?
כן, כן. או שאפשר לחזור על זה שוב?
טוב, אז אני פשוט אחזור את זה תוך כדי כתיבה. רק שנייה, כן. אני פה באמצע שיעור, אז אני אסביר את הדברים תוך כדי כתיבה שלהם. אולי ניקח בעצם שקופית אחרת. יש כאן איזה שקופית. זאת. משהו עשה לי את זה, לראות את זה. אנחנו מנסים לראות שתי הבנות מדוע איסור בטל בשישי. שתי הבנות. אז יש לנו הבנה אחת, איסור שבטל בשישים, איננו נחשב כלל לאיסור. סוגריים אני כותב, ולכן, גם אם נפל כעת איסור חדש, מאותו סוג, ולמרות שהחדש פלוס הישן לא בטלים בשישים, הרובד תהיה מותרת. כי האיסור הראשון הפך ליתר. אז אנחנו מבינים שאיסור שבטל בשישים הוא בכלל לא איסור, לפי ההבנה הראשונה. הוא לא איסור בכלל, הוא התבטל, הוא לא איסור בכלל. זאת הבנה אחת. הבנה שתיים, נקרא לזה, אתם נשים שם הבנה אחת. הבנה שתיים.
הרב, מה הכוונה מאותו סוג? שאי אפשר אחרי זה להפריד?
לא, אם זה, אם זה אותו סוג הכוונה, אם זה חזיר ועכשיו נפל תרומה, מעשר, אז ברור שזה כבר איסור אחר. אני מדבר שאותו חזיר נפל עוד פעם חזיר, עוד פעם, זה מה שאני מתכוון. בסדר? הבנה שתיים, האיסור נשאר איסור גם בתערובת, אלא שהתורה התירה לאוכלו. כן. האיסור נשאר איסור גם בתערובת, אלא שהתורה התירה לאוכלו. ולכן, אם נתערב כעת איסור נוסף, וכעת הישן פלוס חדש אינם בטלים בשישים, תערובת תהיה אסורה. עוזר ונאור מה שאמרנו. אלה שתי הבנות. הבנה אחת אומרת שהאיסור בטל בשישים לא נחשב איסור בכלל. הבנה שנייה אומרת, לא, הוא עדיין איסור, אבל מותר לאכול, התורה התירה לאכול אותו, כי הוא בטל בשישים. ולמה יש לי נפקמינה בין שני הדברים האלה? כי עכשיו אני שואל את עצמי, האם מותר לבטל איסור לכתחילה? האם אני יכול לקחת ולשים איסור בתערובת? אם אני מבין שהאיסור נשאר איסור לפי הבנה שתיים, התורה התירה לאכול אותו, כי כי אתה לא יכול לברר מה האיסור, מה היתר. אבל אם אני מבין שהאיסור נשאר איסור, אז קשה להבין שהתורה תתיר לכתחילה לבטל איסור כזה. כלומר, כל הסיבה שהתורה התירה, כי אתה לא יכול לברר מה האיסור ומה היתר. יש לך איסור בתערובת, אתה לא יכול לברר. רק שנייה אחת, כן. אז התורה לא אסרה כשאתה לא יכול לברר. התורה התירה לאוכלו, אולי נכתוב כאן, לא יכול לברר מהו האיסור ומהו ההיתר. אתה לא יכול לברר. אבל להגיד שלך תחילה, נתיר לך לערבב, כשהכל מבורר, האיסור מבורר, והיתר, ואתה לך תחילה מערבב, זה דבר שקשה להגיד. כלומר, לפי ההבנה הזאת, זה אני רוצה לכתוב.
הרב.
כן, אולי שנייה, נגמור להסביר ואת נשמע, בסדר? לא לבלבל את האנשים. לפי הבנה זו, יהיה אסור לבטל לכתחילה, וכעת האיסור וההיתר מבוררים, לא יהיה יותר נקראת האיסור והיתר מבוררים, אז אי אפשר להכניס לתוך תערובת שזה יישאר בגדר של איסור, למרות שאתה יודע מה האיסור ומה היתר. לפי ההבנה השנייה, שאני אומר שהיתר הפך, שהאיסור הפך ליתר, לפי הבנה זו, ניתן להבין שמותר לבטל איסור לכתחילה, כיוון שבתוך התערובת הוא יהיה יותר גמור, ובסופו של דבר האנשים יוכלו יותר, לא יוכלו שום דבר שיש בו איסור. אז אם אני מבין, ההבנה שהבנו אותם שיטות ראשונים שחושבות שמותר לבטל איסור לכתחילה מדאורייתא, כמו שיטת התוספות, הם יבינו שבתוך התערובת זה יותר גמור. ולכן מותר לבטל את זה לכתחילה. השיטות שחושבות שיש כאן איסור דאורייתא, שזה רש"י והרייבה, הם יבינו שאסור, כי גם בתוך התערובת זה נשאר איסור. רק שיתירו לך לאכול, התורה התירה, כי התורה דרבנן, כי אתה לא יכול לברר מה היתר, מה איסור. אבל כשהאיסור והיתר מבוררים, לכתחילה ליצור תערובת שהאיסור יישאר איסור, רק כשאנחנו נתיר לך לאכול את זה, זה דבר שאסור לעשות. עכשיו אני מוכן לשמוע. בבקשה.
הרב.
כן.
מה הסברה ש... ש... שיהיה מותר לאכול תערובת שהאיסור קיים בה, והוא עדיין נחשב איסור? נניח במצבים אחרים אנחנו לא שמענו על ביטול ב-60. איסור נשאר איסור, אבל הוא בטל ב-60. אני סתם מצייר דוגמה, אדם הולך לחוף ים, שאנשים שם בטלות ב-60 אצל הגברים, לא שמענו שאם איסור הוא נשאר איסור, אז זה איסור, אז מה זה משנה עכשיו אם בטל, אם יש 60 כנגדו או אין 60?
אז תראה, קודם כל, הדוגמה שאתה מביא, דוגמה ככה מעניינת, אפילו משעשעת קצת, ברור ששם אנחנו לא נתיר את זה, אבל יכול להיות שהתורה אמרה, תשמע, כשיש משהו שהוא מאוד קטן, הוא קיים, אבל הוא מאוד קטן, אתה לא אוכל אותו לבדו. כשאתה מסתכל על נשים בחוף, אז אתה פתאום תתקל באישה. תראה אותה. אז זה לא בסדר. אם היא נבושה לא צנוע וכו'. אז אולי דווקא דוגמה טובה שהבאת.
שם אי אפשר, זה בריאה שלמה, אי אפשר להגיד. כמו נמלך.
אפשר לראות בריאה. במקרה שלנו, זה דבר קטן, בתערובת. כשאתה אוכל את זה בתערובת, אתה לא תרגיש את זה. הרי אין, זה לא נותן טעם. ביטול בשישי לא נותן טעם. יכול להיות שהתורה אומרת, תשמע, כיוון שאתה לא מרגיש את זה בתערובת, זה דבר קטן, לכן את הדבר הזה, אני מתירה. עכשיו צריך להתייחס לזה יותר. אני בינתיים מסתפק בזה כרגע, ואני רוצה להביא עוד משהו אחד ממש...
אבל רק לגבי התוספות, כאילו שלגבי החילוק בין שתי סברות, למה זה חייב? כאילו אם אנחנו יודעים שהתוספות באמת סובר שאיסור לא חוזר ונאור, אז אני מבין כאילו את החילוק, אבל סתם ככה כאילו למה לקשר בין שתי הזוגיות?
אז תראו, אנחנו נצטרך כדי להבין את הדברים, אני הבאתי עכשיו הסבר אחד, להסביר את מחלוקת הראשונים. אפשר להבין עוד הסבר שהוא קשור לגמרא שהבאתי לכם מפסחים דף למד ולתוספות שם. עוד הסבר מה יכול להיות, מה יכולה להיות הסיבה שאין מבטלים איסור לכתחילה. עכשיו, הספרות שאמרנו, דיברנו עליהן בדאורייתא, אפשר גם להשליך אותן לידי רבנן, זה יכול להיות בשני הדברים. אני הייתי רוצה שתנסו לעמוד על הסברות, על הסברות שאמרתי עכשיו, גם על הסברה הנוספת, אולי שתנסו להבין דרך התוספות, תחזרו על השיעור, אני אשלח לכם עוד מקורות, שדרכם תוכלו לחשוב על נפקמינות, בין הסברה הזאת לסברה השנייה, ואז גם יתחדדו הסברות, וגם הנפקמינות, ואת זה נעשה בעזרת השם, בשיעור הבא. טוב, אז אני שמח לראות פה את... כל כך הרבה אנשים בשיעור, לא כולם אפילו יודעים מהשיעור, אני רואה שגם כמה ירדו לנו, אני רק רוצה להגיד שלום לכולם, אז אני רק אגיד מהר שלום לכולם, אז שלום לעודד, ושלום לאביתר, ושלום לליאור, ושלום לקלעד.
שלום.